אלא שהתפיסה הזו של הרמב״ם היא תפיסה יאה ונאה לעולם שבו הרציונליות, שהשכל הוא חזות הכל. בעולם שלנו זה לא בדיוק ככה. השכל ירד מכס מלכותו, והיום הנטייה שלנו היא לראות את האישיות של האדם כאישיות מלאה, שלמה יותר, הרמוני יותר, הוליסטית. ועל רקע זה לומר שללכת על פי השכל זו חירות, יש אנשים שיראו בזה שיעבוד עוד יותר חמור מכל השיעבודים האחרים.
לא,
פשוט אין
דבר
כזה. מה? זה לא קיים. אוקיי, אוקיי. בסדר. זה לא הנושא שלנו עכשיו, לא ניכנס לבירור הזה. למה קדם למה? אבל בכל אופן, אז יש איזושהי גישה אחרת, והיא הגישה, זאת אומרת, הגישה החירותית, אם נשתמש בלשון הרחוב, היא גישה אומרת שאדם עושה מה שמתחשב. אדם חי לפי איך שהוא מרגיש. כן, היום אנחנו לא אומרים, זה נראה לי הגיוני או לא נראה לי הגיוני, זה מרגיש לי, כן? זה היום השפה הזאת. למרות שבמילה מרגיש, אני לא משוכנע שמתכוונים לרגש במובן הטהור שלו, וההליכה פה לאיזשהו מוטיב אינטואיטיבי, שם בסביבה הזאת נמצאת אחרת. עכשיו, אם הספקתם לראות את ה... אתם הספקתם? שהקבוצה היא שמעתי, ראיתי שהספיקו אותה, את הקטעים של הרב קוק על ה... כן? אז אני אומר, יש ב... אני יודע, אתם הספקתם, אני יודע. יש בקטעים האלה של הרב קוק משהו מאוד משקר, עם כף. זאת אומרת, איזה מין חוויית חיים אינטנסיבית מאוד. והמשמעות של הקטעים האוטוביוגרפיים האלה, אני חושב שהיא משמעות שקשורה לשאלה האם אפשר לעסוק בחינות בסוגיה של החירות. זאת אומרת, באיזו מידה עיסוק בסוגיית חירות בתוך עולם שמלא מחויבות ומלא צורות חיים ופעולות ואמונות שעושים את העולם הנפשי מאוד מאוד צפוף, באיזו מידה בתוך עולם כזה אפשר לדבר על חירות? והתיאור השירי הזה של מה שהוא מציע פה אומר שכשהרב קוקי מדבר על חירות, אז הוא יודע על מה הוא מדבר. זאת אומרת, הוא מדבר על משהו שאפשר לומר, חירות כזו, פירוש אחר לחירות וכן הלאה, אבל יש פה משהו שאני משער שאדם אדם צעיר שהחיים פתוחים בפניו, אני לא יודע, אם תמיד יש את האומץ, ואני לא יודע אם זה תמיד משתלם, ואני לא יודע אם זה תמיד הגיוני או אחראי לבקש חוויות אינטנסיביות כאלה בחיים. אבל כשאנחנו בוחנים את החיים, אז נאמר ככה, יש אנשים שמקנאים במכונית הגדולה של זה ש... עובד לידם. אחרים מקנאים ביכולת הקפצת הכדור 354 על רגל שמאל. בסדר, כל אחד יש את הכישורים שמישהו פעם אמר לי שהוא מלא קנאה בברשניקוב. זה הרקדן בלט שמרחף באוויר. אני אף פעם לא קינאתי בברשניקוב, אבל כל אחד יש לו את התחומים שבהם אני הייתי רוצה. ואני חושב שיש משהו גם בצפייה, בסוג של אינטנסיביות של חיים, שהיא נמצאת, זאת אומרת, היא נמצאת באווירה בשביל, אני לא אומר בשביל לקנא, אבל בשביל לראות. זה... טוב, אחרי ההקדמה המאוד חירותית הזאת, אני רוצה לנסות ולהציע הצעות. זאת אומרת, הנקודה היא כזאת ששיח על חירות הוא שיח כזה שמאוד קשה להכניס אותו למשבצות. ואפשר לדבר עליו בקווי מתאר יותר ממה שאפשר לדבר עליו בשיטות רציונליות חתוכות. ולכן הניסיון המתודי שלי לקחת את השיח הזה ולהעביר אותו דרך המדיום של אומנות הציור, הוא לא רק נועד בשביל יפות את הדיון, אלא בשביל לחבר לתופעות שאנחנו מכירים מתוך העולם המציאותי, מתוך העולם האומנותי, שיכולים, כך זה היום. כל הזמן, אני לא אסיים את המשפטים, כי כשאנחנו עוסקים בחירות, יש שם משהו שכאילו נשאר פתוח, אז נראה. לא יודע אם זה ככה יהיה או לא, אבל כשאני רואה שכבר זה קורה פעמיים בעשר הדקות הראשונות, סימן ששם זה ילך. אז קודם כל, הדבר המעניין הוא, שכשאנחנו עוסקים בשאלה של מחשבות היהודים, לא תמיד המושג חירות, בוודאי לא ככזה, בוודאי לא בשם הזה, העסיק את היהודים במהלך הדורות. זאת אומרת, הרעיון של חירות כערך מרכזי בחיי האדם, הוא לא מתרוצץ במרחב התרבותי אנושי כל כך הרבה שנים. עכשיו, זה נכון ש...
כן. יש את חירות
על הלוחות.
זאת אומרת, יש
עיסוק
מסוים,
לא
מותר.
מי בחירות,
ממה נמצא על הלוחות? אני רוצה לומר ככה, זה שאלה של השלכה שאנחנו משליחים בתוך העולם שלנו היום אל מה שנמצא שם. המושג חירות על הלוחות, אל תקרי חירות אלא חירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. המושג בן חורין, בתוך הקונטקסט החזלי, הוא בדרך כלל שאלה מעמדית. יש עבדים ויש בני חורים. בסדר? עכשיו, המושג חירות במובן של המהפכה הצרפתית, או במובן של הפסיכולוגיה המודרנית, זה לא הם. עכשיו, נכון, אי אפשר לבוא ולומר, העם שמתחיל את ההיסטוריה שלו, מיציאה מבית עבדים, אז ברור לגמרי שהמושגים האלה יפמפמו בתוכו, אבל אני אומר, אבל צריך להבדיל, העניין שלי כרגע הוא לא להבדיל, אבל אני אומר, העובדה היא שהוגי הדעות שלנו, במשך שנות ההיסטוריה הרבות, לא הטרידה אותם שאלת החירות, לא הטרידה אותם הסתירה האולטימטיבית שמצויה בתוך החשיבה היהודית בין החובות הדתיות, בין הכותרת האידיאלית של עבדות, להיות עבד הבורא ולבטל את רצונך מפני רצונו כדרישה אידיאלית, לבין המחשבה שהכי טוב זה לעשות את מה שמתחשק לך. והמחשבה שהכי טוב זה לעשות מה שמתחשק לך, נתפסה כיצר הרע, נתפסה כמשהו שאדם צריך להתגבר עליו לקראת הלקיחה של כל כוחותיו ושיעבודם, ממש בלשון הזה, ושיעבודם אל המטרה העיקרית שהיא הנאמנות, העבדות, ההליכה בדרך השם וכן הלאה. כשרוחות החירות מתחילות לפמפם בתוך העולם התרבותי, אז השאלה נעשית יותר ממשית ומבקשים להציע לעניין זה פתרונות. אבל אני רוצה שנשים לב שגם במאה ה-20, אחרי שכבר אנחנו נמצאים בתוך עולם שבו החירות היא אישו, לא לכולם זה מפריע. ואם מסתכלים, ראיתם מה שאומר הרב חרלאפ, אז ראיתם שהרב חרלאפ אומר, למה היינו במצרים?
כדי ללמוד להיות
משעבדים. כדי להיות, לראות בספר הכי טוב לעבדות. המקום שלומדים בו עבדות הכי טוב זה מצרים. הוא אומר שתכליתנו להיות עבדים, אז סידר ריבונו של עולם שנזכה להשכלה, כן, ליל של העבדות, נזכה להשכלה הכי טובה שיש, ולכן היינו במצרים. זאת מילים אחרות, אני אומר, מעבר לטיעון שהוא טוען כאן, לא מטריד אותו בחצי גרוש שהעולם לא יכול להקל למשפטים כאלה בתוך הקונטקסט שבו התרבות מתהלכת. אבל בלי ספק הוא משקף כאן איזושהי תפיסה, כמו שאמרתי, רואה את החיים היהודיים, את החיים הדתיים, כמחויבי מטרה, כמכווני מטרה, ולקיחת כל איסוף, כל הכוחות של החיים, וכל הפעולות שבני אדם עושים, כל מעשה חיו לשם שם, לקיחתם כולם אל המטרה, היא המצב האידיאלי, ואפשר, לא חייבים לכנות את זה בתור שיעבוד, אבל אפשר לכנות את זה מחויבות למטרה, זה נשמע אחרת לגמרי, כן? שיעבוד, עבדות ומחויבות למטרה. מחויבות למטרה זה מילים טובות, כן? שהיום גם אנחנו אוהבים להשתמש בהן, אבל הוא לא מהסס מלהשתמש בעניין הזה. הבאתי פה את דברי הזוהר שאומרים, כן, אנחנו, יש לנו מורה דרך, יש לנו מסלול שבו צריך לפסוע, ואלם כולנו צריכים להתנקז מינים אחרות, הנטיות האישיות, הצבע המיוחד של כל אחד, החופש לבחור וכן הלאה, כולם נבלעים בזרם הזה שאומר, יש לנו מסלול ברור, יש לנו דרך ברורה.
אבל זה בדיוק ההבדל בין הנאורות לבין התפיסה הדתית. אחת שמה את האדם במרכז, והשנייה מציבה את האלוהים במרכז.
כן, נכון. אתה אומר, זה ברור שזה יהיה ככה, אבל מה נעשה שעכשיו נראה שלוש שיטות דתיות שפתאום שמות ברמה כזאת או אחרת את האדם במרכז? אז אנחנו נצטרך, לכן אני אומר, העובדה שיש לנו פה גם גישה דתית קונבנציונלית, היא רק מחדדת את הבירור שאנחנו צריכים לעשות אחר כך. אני רוצה לומר שיכול להיות שיש כאן איזושהי הערה בדברים האלה של הזוהר, שאולי כדאי להקשיב אליהם ולשמוע פה איזשהו צליל, אני לא הייתי אומר צליל חירותי, אבל צליל שצובע את ההליכה בתלם בצבע מיוחד. נדמה לי שאחד הדברים, אחד הזיווגים שקיימים בין מערכות של מושגים, אנחנו רגילים לדבר על יחס בין יצירה עצמית לבין חירות. האדם זקוק לחירות, לחופש הביטוי, לחופש העיסוק, לחופש היצירה, כדי ליצור משהו אמיתי מעצמו. אם אדם, כן, אנחנו פוגשים את התופעה הזאת שהיוצרים, האומנים, הם בעלי רוח חירותית מיוחדת. יש להם אלו שהם יסודות אנרכיסטים בחיים שלהם. מישהו פעם עשה מחקר על היחס בין אומנים לבין שיער ארוך. והתברר שיש איזשהו סוג של מטעם שהוא היה לו דרשות שלמות ביחס לטיבו של השיער ולמשמעות שלו ביחס ליצירה, לא לפי הקבלה, לפי הקבלה יש בזה דברים מופלאים, אבל זאת אומרת, יש משהו בין יצירה וחופש לבין שיעבוד והליכה בתלם. אלא שאם ננסה לדבר רגע במושג של היצירה, נדמה לי שאחד השלבים הראשונים ביצירה, זו היצירה שנותנים לילדים בני 3. יש ציור כזה, לפעמים הוא מצויר בקווים, לפעמים בקו אחד, ואיך מתחילים לכתוב אותיות? מה? יש לך במחברת את צורת האות, ואתה צריך לכתוב על זה, לעשות אותו דבר. אחר כך עם קווים, אתה צריך להשלים. או בכלל, בשביל שליטה מוטורית, דורשים ממך, תעבור על הקווים. אז מה, תעבור קווים זה שיעבוד טוטלי. אבל זה מבקש ממך לפתוח משהו בנתיבים של היכולת שלך. זאת אומרת, בשלבים הראשונים שאתה... נגיד, אחד הדברים שבעיניים הכי נוראים שיש, זה קשור אולי לשלב יותר מתקדם, אבל אני כבר אומר את זה עכשיו, זה החינוך שמחנכים ילדים לכתיבה, לצביעה, וכן הלאה, נותנים לילדים לצייר משהו, אז יש שם איזושהי צורה, והם צריכים למלא את זה בצבע, והזהרה החריפה, שמגיעה מן המנחה לא לצאת מהקווים. אני לא יודע אם הוא עושה את זה עם האצבע ככה, אבל האמירה הזאת היא אמירה שברור לגמרי למה היא נעשית, כי האי היציאה מן הקווים זה מלמד על שליטה, זה מלמד על שליטה נפשית, זה מלמד על שליטה מוטורית, או זה מחנך לשליטה, זה מחנך לא לצאת מהקווים. עכשיו, לא לצאת מהקווים, אחר כך ילדים נשארים עם הרעיון הזה שלא לצאת מהקווים בתור מוטו לכל סדרי החיים, לא לצאת מהקווים. זאת אומרת, זה מפתח לפעמים מנהגים מוזרים כאלה. למה את צוחקת? מכירה את המנהגים המוזרים האלה?
אני לא יודעת אם אנחנו
מדברים.
המנהגים המוזרים, אבל כל אחד
במנהגה המוזרים. כן, יש סרט שנקרא הכי טוב שיש. יש כזה סרט?
עם
המסידים. מה?
עם
המסידים. אז יש שם מישהו שיש לו כל מיני צ'יפים כאלה, ואחד מהם זה, אני אומר לי, לא לדרוך על משהו במדרכה, משהו כזה. מה?
החליטים של המדרכה.
משהו כזה. עכשיו זה נשמע, אבל אני מכיר כל מיני אנשים שלא הוגדרו על פי המערכת הבריאותית שהם סובלים מכזה וכזה, ובתור חצי משחק, בקיצור, יש בתוך סדר החיים שלנו משהו כזה שהוא יוצר לנו איזשהו כלא עצמי, אבל צריך להבין שהדרישה הזאת לסמן על הקווים היא דרישה שמבקשת מן האדם להתחיל איזושהי התחלה של יצירה. עכשיו זה גיוני שלפני שאתה יוצר פרוע, נגיד, אחת השאלות הכי גדולות זה איך מזהים, איך מבדילים בין אומן פוסט מודרני לבין קשקשן טוטלי. אז התשובה היא, מה? אבל עכשיו, אז איך נדע? אז התשובה היא שמשיבים לעניין הזה בדרך כלל, שאומן פוסט מודרני הוא פעם היה אומן קונבנציונלי. עכשיו, ברגע שהוא מוגדר כאומן, עכשיו מותר לו להתחיל להתפרע. מי שלא הוגדר ככזה, אז אתה סתם קשקשה. זה נשמע מופרך לגמרי, אבל יש בזה איזשהו היגיון, שלפני שאתה מתחיל להתפרע, לפני שאתה מתחיל ליצור בלי חוקים ובלי גבולות, בוא נראה איך אתה עושה את זה בתוך מערכת הגבול, לא בשביל להגביל אותך, אלא בשביל שאתה תתחיל ליצור, אתה תתחיל להוציא מתוך עצמך, אתה לא יודע להחזיק עיפרון, אז איך תחזיק עיפרון באופן אחר מכל האחרים שמחזיקים עיפרון? אז לכן המחשבה הזאת שנשמעת פה כאיזשהו סוג של שיעבוד טוטלי ומתנסחת בניסוחים כאלה של שיעבוד טוטלי, בהחלט יכול להיות, במיוחד אם נלך פה לנתיב של הזוהר, שיש איזו מטרה שהולכים אליה, יכול להיות שיש פה איזשהו חריץ קטן של אורך העירותי, אבל ברור לגמרי שזה ממש מוגבל, זה באומנות הציור, זה לחזור על הקווים. הכיוון השני הוא הכיוון של הרמב״ם. איך הבנתי את הרמב״ם? איפה החירות שהרמב״ם, או שאחר כך מה שהגמרא במסכת חולין מציעה? איפה שם? מה?
בהשוואה לאלטרנטיבות אחרות אנחנו יכולים נכנסים בסדר. יש כאלה שהם עוד פחות חירותיים מאיתנו.
אז זה הרמב״ם. ואחר כך הגמרא?
של
רמב"ם
נכון היום זה פחות
כזה, כאילו. כן, השאלה למה משווים.
כן.
משווים להפקרות הגמורה, אז אתה עבד גמור. משווים את זה לשיטות השיעבוד, אבל אגב, תכף אני אומר ביחס לזה משהו. מה אתם אומרים ביחס לגמרא?
מה שאנחנו אומרים, כן, זה שלכל משהו שאסור, יש איזשהו משהו מקביל שמותר.
כן.
ככה ש... יש לך חירות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בדרך שהיא כאילו נכונה ומותרת וחוקית כביכול, ובדרך שהיא פחות.
אבל
לא הבנתי, זה משפט אחרון, לא הבנתי, זה משפט אחרון.
שנניח בא לך עכשיו לאכול משהו שיש לו טעם של חזיר, אז אתה יכול לאכול חזיר או לאכול מוח של דג שיש לו טעם של חזיר.
כן.
כאילו, כל דבר שאתה, יש לך חירות לעשות מה שאתה רוצה.
יש לי חירות לעשות מה שאני רוצה?
כן, למה? אם נניח עכשיו אני רוצה ל... טוב, זו דוגמה קצת... למה זה לא נשמע כמו חירות? נכון, אבל יש לך את ה... יש לך איזשהו רצון, ויש לך בחירה בין שני... כאילו, את יכולה לבטא אותו בצורה אחת ולבטא אותו בצורה אחרת.
אבל אני נשאלת שאלה, מותר לך לאכול חזיר?
לא.
לא. עכשיו, התחום הזה של אכילת חזיר הוא שיעבוד. ואת הרי רוצה לאכול. תראה, לא, את...
לא, אבל ההסתכלות היא... אז אוקיי, אז אולי אני
אסתכלתי לזה קצת. לא, תהיה בתחורים לבטא את הסתכלותך. אני כופה עלייך את החירות.
נשמע כמו סוג של הכחשה כזה, לא יודע.
מה, מה, שמה?
לא יודע, מישהו אומרים שאתה עשו אותם, לא, לא, זה בעצם מותר, כי יש לי פה משהו דומה.
לא, אבל יש
לך. יש לך מסגרת.
כן.
מסגרת שמאפשרת לך למצוא את הביטוי או את המאוויים שלך במקומות מאוד מסוימים.
אוקיי, יפה.
ולא מאפשרת לך להשתולל ולעשות כל
מה ש... זאת אומרת, במילים אחרות, למעשה, בתוך הקונטקסט של שמירת המצוות, אתה משועבד. אבל יש משבצות בצד. אני קראתי לזה אולי באופן לא מדויק, מודל הטיוטה או נייר לקשקושים. זאת אומרת, כשאתה מצייר את הציור האמיתי, אתה חייב לעשות אותו בדיוק כמו שצריך. אבל יש חלופות, כן? יש משבצות ליד. או נאמר ככה, אם נרצה לנסח את זה בניסוח הזה, בתוך המשבצת המוחלטת של השיעבוד, יש פינה שהיא מותרת. האמת היא, זה גם תלוי בשאלה, באיזו מידה הדוגמאות האלה שמובאות כאן לדברים המותרים, באיזו מידה הם שכיחים. זאת אומרת, הראש של הדג והחזיר, או בשר בחלב ועטין. מה?
כן, יש ממש לא שכיח.
מה? האמת היא כזאת שכל פעם שיש חלב יש גם עטים. אני חושב על פי הגדרה ככה. אלא מה? שעטין אחד מוציא המון המון חלב, ולידו יש המון המון בשר. אבל... אז אני אומר, אני שומע פה איזושהי מין אמירה כזאת שאנחנו חיים בשיעבוד, אבל אנחנו יכולים לצאת לחופש, ככה.
אבל זה, כאילו, לפי מה שאני הבנתי, נראה לי, שזה לא יש כמה משבצות קטנות שאתה יכול לברוח אליהן לפעמים שבא לך וזה מותר.
כן.
זה, הם, כאילו, הם לא מביאים פשוט, כל הדוגמאות שהם מביאים פה הם פשוט מציגים את כל דבר בחיים שלך, ככה זה נראה לי משהו מנסה, שלכל דבר יש איזושהי, כל דבר שהוא אסור, יש איזושהי תחלופה שהיא מותרת.
כן. אבל זה לא אומר שהיא שוות ערך, שוות כמות, שוות אפשרויות. אלא זה אומר, אני אומר, אם תקחי כל הדוגמאות, תראי שהאיסורים הם הנורמה, והיתרים הם החריג. זה מופיע באיזושהי פינה. זה אומר, מילים אחרות, שאדם שנאמן לשמירת תורה ומצוות לא יגיד, אני לא הצלחתי לחיות, אז פעם עשיתי משהו, אבל לא עשיתי משהו שאסור. כן, אבל עשיתי משהו. זאת אומרת, האמירה הזאת היא אמירה שמבינה את הצורך של האדם לעשות את מה שבא לו. אז אם היא משחררת איזושהי פינה, אוקיי, אתה השתחררת, אוקיי, עכשיו תחזור לכלא. זאת אומרת, נותנים לאדם, שחררים לו את החבל, נותנים לו איזו תחושה, באמת, עכשיו עשיתי משהו. האמת היא, יכול להיות שזה ביטוי לחיי אדם. מישהו סיפר שאדם שמתפרנס בקושי וכן הלאה, פעם בשנה הוא נוסע למלון 5 כוכבים. רוצה להרגיש מה זה ככה. עכשיו, במילים אחרות, 364 וארבעה ימים בשנה, הוא חי כפוף. סבבה, נתנו לו איזה יום אחד, זה נותן לכוח, זה נותן לו תחושה שהשיעבוד הוא לא מוחלט, אבל, אבל, אבל במובן מסוים זה קצת תשטוש, קצת תשטוש המציאות שבתוכה אדם חי. הייתי אומר, אולי אפילו להפך, אולי העובדה שיש לך את נקודות המילות האלה, העובדה הזאת מותירה אותך משועבד. יכול להיות שאם לא היה לך, היית מורד, היית משתחרר, כן, משחרר את הכבלים שלך. החוכמה, החוכמה הגדולה של המשעבד העליון היא לדעת איפה להרפות את החבל כדי לשמר. עכשיו, האמת היא שזו חוכמה גדולה של כל מנהיג. כל מנהיג צריך לדעת, הדוגמה הפנטסטית לדבר הזה. מה? מה הדוגמה הפנטסטית? רחבה, נכון, הדוגמה הפנטסטית, באמת רחבעם, שיש לו שתי אפשרויות, שהעם פונה אליה ומבקש הקלה מהמיסים, יש לו אפשרות לעשות את מה שהוא רוצה, הוא רוצה לשעבד. אז העצה שנותנים לו הזקנים היא עצה, תלך נגד האינסוי, תהרוס. תהרוס את מה שאתה רוצה. אבל ההריסה הזאת היא הבניין. שחזל מוציאים מתוך הסיפור הזה של רחבעם את המשפט שאומר, אם אומרים לך ילדים בני וזקנים סתור, סתור ואל תבנה, משום שבניין ילדים סתירה וסתירת זקנים בניין. זאת אומרת, המחשבה הזאת, אנחנו מעוניינים בזה בהקשר המדיני, המנהיגותי, שכאשר אתה הולך עם מה שאתה רוצה ומטיל את השיעבוד שלך באופן טוטלי, זה יתפוצץ. ברגע שאתה מגלה חוכמה ומשחרר את החבל, הזקנים אומרים לו שם את זה בלשון מפורשת, הם אומרים לו, תהיה אתה עבד לעם הזה היום, והם יום שעובדים לך כל החיים, יום מול כל החיים. אבל אתה הולך לוותר על היום הזה, לא מוותר על היום הזה, אז העסק מתפרק לגמרי. לא על הדרך הזה את תשועתנו. מודל הבא. יש לנו מה המודל הבא? אין לנו זמן. אין לנו זמן למודל הזה. מה, בטעים, בכל אופן, תגידו איזה מילה, חשבתם על דוגמאות? מודל מילוי הצבע. מילוי צורות בצבע.
אוי, כן, לא...
מה שקבר עכשיו זה הטיוטה, אני הרעה...
לא, לא, לפני
שמה?
לילדים שהם מלאים צורות יותר.
כן, אבל אמרתי שקדמתי את המאוחר, אבל שם התכוונתי בעיקר לומר שמה שנדרש ממך זה לעשות בדיוק מה שאמרו לך. עכשיו, נכון שמילוי צורות בצבע, זה אומר, אתה לא קובע את הצורה, אבל אתה יכול לקבוע את הצבע. מה זה אומר? נו?
שיש לך גבולות מסוימים של איזה שחוקים, גם בתורה, במדינה, מה שזה לא יהיה, ובפנים אתה יכול לעשות בעצם מה שאתה רוצה.
מה זה בפנים?
בתוך, יש איזה שהם גבולות שאסור לך לחצות, שאסור לך לעבור, וביניהם אתה יכול לדעות ולהתנהל
לך. וביניהם?
כאילו בגבולות.
לא, זה לא. ביניהם זה אולי מילוי צורות בצבע. מה זה מילוי צורות בצבע? יש לי את הצורה. אני לא משפיע על הצורה בכלל. כל מה שאני יכול לעשות, וזה התפקיד שלי, זה למלא את הצורה בצבע.
לא, ביניהם, אמרתי בין הגבולות,
כאילו. אז מה, נכון, בין הגבולות של הצורה, אז מה המשמעות? מה המשמעות?
אתה לוקח את זה. אם יש לי 22 אותיות, אני יכול להשתמש בהן, וזהו. אני יכול לבנות עולם שלם.
זה יפה מה שאתה אומר, אבל אני לא משוכנע שזה מילוי צורות בצבע.
אולי זה קצת.
יכול להיות שיהיה לנו מודל אחר בעניין הזה, מילוי צורות בצבע.
זה קצת כמו מודל החשיפה לאור, נגיד, שאני יכול לקיים מצוות, לדוגמה, מתוך תחושה שהגוף שלי, שהנפש של הובה, וזהו, אני יכול לעשות את זה בשמחה, ובא, כי אני ניצוץ אלוקי.
אז זה מילוי צורות בצבע? אז למה? אתה עובר לי למודלים אחרים.
כאילו יש לך חופש מקומי כזה,
מה זה החופש המקומי? זאת אומרת, נבין, צבע ולא צורה. לא, אין לך. לא לצאת מהשורות. לא לצאת
מה... בצורה, אבל בתוך הצורה יש לך איזשהו מרחב.
מרחב ששם אני יכול למלא צבע. שזה אומר מה?
אתה בוחר את הצבע שלך.
מה?
אתה בוחר את הצבע, אתה בוחר את הגוון.
שזה המשל. מה הנמשל? טוב, אני רואה שלא... מה?
מה לעשות את זה?
אוקיי, אז כן, נו. טוב, אני חושב שבתוך הקונטקסט היהודי מסורתי בעיקר דיברו בהקשר הזה על שאלת הכוונה. זאת אומרת, את הצורה עצמה אין הבדל. זאת אומרת, את כל המצוות כולם צריכים לקיים. אבל איך אתה מקיים את המצווה? באיזה כוונה? באיזה מטרה? באיזה עומק? באיזה אומנות? וכן הלאה. זה המרחב שנתון. את הצורה היציבה, אתה לא יכול לשנות, אסור לך לחרוג מגבולותיה, יש שם גבולות מאוד ברורים, אבל שלי יכול להיות צבע ירוק, שלו יכול להיות צבע אדום, אבל לשנינו יש אותה צורה. נדמה לי שהמרחב, מה?
זה קצת חזרה לקווים, רק עם כוונה.
לא, זה לא חזרה לקווים. זה ממש לא חזרה לקווים. משום שהשאלה הגדולה היא, מה היחס בין הכוונה לבין המעשה? גם ב, 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 בשיקול פילוסופי רחב, יש מי שיגרוס שהכל הולך אחרי הכוונה. והכוונה יכולה להיות דבר והיפוכו גם כשאנחנו נמצאים באותו מעשה עצמו. כשנחזור לקווים, זה אומר החירות שלך להיות עבד. אין שום יצירתיות בעלת, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות דרשנים גדולים בשביל לומר שלחזור על הקווים יש פה יצירתיות. אבל לצבוע ולקבוע את איכות הצבע, אוקיי, טוב, אפשר לדון, לא נתרחב יותר. מה זה?
בכלל
לא היה מזמן למדל. אוקיי. אז אני גם מודה לחשיפה לאור, שהוא מופלא ומעניין. נדלג עליו. רק נערהר בו קצת, אבל המודל לחשיפה כתב הספרים, הוא המודל שלכאורה נותן פה איזשהו היבט חירותי גמור. זאת אומרת, על פי התפיסה הזאת, מה זה מודל חשיפת כתב הסתרים? כתוב משהו עם לימון, כתבנו משהו על הדף, שמנו נר מאחורי הדף, ופתאום משהו נכתב, נכון? זה מודל חשיפה כתב הספרים. עכשיו, לאיפה הדברים האלה, לאיפה הדברים האלה לקוחים? התפיסה החירותית הזאת אומרת ככה. למה אדם צריך להיות ממושמע לחוק? למה אדם צריך ללכת אחרי מצוות התורה? מה קורה כשאדם לומד את התורה ומקיים את מצוותיה? מה שקורה זה שהאישיות הפנימית שלו נחשפת בדרך שהוא בשום אופן אחר לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, בתוך האישיות של כל אדם, בתוך נשמתו של כל אדם, יש איזשהו כתב סתרים, שכתב הסתרים הזה צריך איזשהו מקור חום שיחשוף אותו. יש ניסוחים יותר טכנולוגיים של השיטה הזאת, זה שיטת מכונת הכביסה. נכון? דיברנו כבר על מכונת הכביסה פעם?
לא,
כתוב כבר... כתוב פה מכונת הכביסה? אוקיי, אני כבר לא זוכר מה כתוב פה. זאת אומרת, התפיסה הזאת היא תפיסה שהחלק הצורם שבה, הדוקר שבה, הוא החלק הטכנולוגי, כאילו האדם הוא מכונה. המשל הזה של חשיפת כתב הסתרים, הוא אומר בדיוק אותו דבר. רק הוא אומר את זה באופן יותר אומנותי, יותר ציורי, ולמעשה אומר ככה, נדמה לך שאתה משועבד בזה שאתה הולך אחרי החוק, אחרי מצוות התורה. מה שעושה הליכה לחוק היא חושפת את השפה הפנימית שלך. שפה פנימית שלך שבלי מקור החום הזה לא הייתה יכולה להיחשף. זאת אומרת, מילים אחרות, יש כאן אמירה מאוד חזקה שאין לה שום משמעות מעשית. אבל היא למעשה אומרת שאיפה נמצאת החירות לפי התפיסה הזאת. ראינו שיש חירות שנמצאת באלטרנטיבות, שנמצאת מחוץ לגדר. ראינו שיש חירות שהיא בתחום הכוונה. איפה החירות נמצאת פה?
בפעולה.
אוקיי. צורת הסתכלות זה גם טוב, אבל לפני שאנחנו אומרים צורת הסתכלות, אנחנו אומר, בזה שאתה מקיים את המצוות, אתה בן חורין טוטלי. כי זה מה שמנביע בתוכה את אותיות אישיותך. הבעיה הגדולה היא שאין לך שום שליטה על זה. ולמעשה זה אומר ננסח את זה בניסוח חריף, מה ההבדל בין הגישה של החשיפה, מודל החשיפה לאור, לבין הגישה שאומרת חזרה לקווים? מודל החשיפה לאור ד' לבין חזרה לקווים. זה בהבחנה הנכונה מאוד הזאת שאתה אומר, היא הבחנה בתודעה, מבחינה מעשית, זה בדיוק, אבל בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אתה לא יכול לפספס שום קו שנמצא אצל הילדון הזה שמתחיל לקשקש, משום שאחרת לא יחשף הקו שלך. עכשיו, מכיוון שאתה לא נמצא לגמרי בשליטה ובמודעות לעובדה שיש פה איזשהו כתב סתרים שהוא נחשף, אז, כמו שאומר אורן, זה בסופו של דבר נחמה. למעשה, אתה משועבד בדיוק כמו כל אחד אחר, אתה בדיוק כמו משועבד כמו האיש המודל הראשון, אלא מה? אתה עושה את זה מתוך תחושה, זאת אומרת, אני עובד לחשוף את עצמי. כן, אם אני אתאמץ ועשה את כל הדברים שאני לא רוצה לעשות אותם, ואני ממש לא רוצה לעשות אותם, כי אני לא מרגיש שום זיקה אליהם, אז יחפף משהו ש... במילים אחרות, המודל הזה של חשיפת כתב הסתרים על פניו, הוא מודל שיכול להתקיים רק באופן תודעתי, הוא יכול להתקיים רק אצל מי שנכון לספוג את השיעבוד ולנחם את עצמו בדיבורים. אדם שהוא חירותי באמת, הוא לא יוכל לקבל את הדבר הזה. איזה כתב סתרים נחשב איזה, איפה כתב סתרים? מה, תראה לי. כתב סתרים, אי אפשר להראות אותו. רק אם שומרים על הכללים המדויקים של חשיפתו, ולכן אתה צריך לעשות את כל העבודה הקשה שהעבד עושה בשביל שכתב הסתרים יחשף. אוקיי, מי שמוכן להיענות להימור הזה או לדרישה הזאת, בסדר גמור, אולי בסוף יחשף, אולי בסוף לא יחשף. אבל מה שברור הוא שהאדם שאומר מרחבים, מרחבים, מרחבי אל יבטא נפשי, הוא לא יכול לעבוד עם מודלים תירוציים כאלה. אין חירות. אדם צריך להחליט החלטה. או שהוא בן חורין, או שהוא פוסע בנתיב האידיאולוגי, הדתי, הערכי, שהוא... לא רק בהחלטה. יש לנו חופש לבחור. במה לבחור? אם להיות משועבדים או לא להיות משועבדים?
אנחנו כן
משועבדים בכל מצד. זאת אומרת, במה לעבוד. כן, אז יש באמת גישה כזאת שאומרת, מכיוון שאנחנו במה משועבדים, בוא נבחר לעצמנו כבר שיעבוד יותר נחמד. מה?
יותר נעלה.
כן? ורבי יהודה לוי אומר, עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי, על כן לבקש אנוש חלקו, חלקי השם ארבע נפשי, מצוין, יפה. אבל להיות בן חורין אי אפשר. אני אומר, אני לא שולל את האמירה הזאת, כי באמת חירות, אנחנו יודעים מה עם הניסיונות שהחברה הצרפתית עברה בשעת המהפכה. כן, נוצרו שם כל מיני פרדוקסים כאלה של החירות המשעבדת או השיעבוד החירותי. אנשים לא רוצים להיות מחורים, צועקים מחוללי המהפכה, אז אנחנו נפריד את ראשם מגופם, ואז החירות, במילים אחרות, זה באמת לא פשוט. הערך של החירות הוא באמת ערך שלא תמיד קל לחיות איתו. אבל השאלה היא, האם יש מקום, האם יש אוריינטציה, האם יש איזשהו כיוון? לכאורה, הכיוון הוא שאתה בוחר לעצמך איזושהי אידיאולוגיה מינימליסטית.
אבל זה לא
קשור
שחירות, בסופו של דבר, אם באמת אתה בוחר... אם אתה עושה את זה בידיעה. זאת אומרת, אתה בוחר להיכנס לכבלים מסוימים, אבל אתה בוחר את זה. זאת החירות שלך.
ג'ון סטיוארט מיל, הפילוסוף האנגלי, שחלק גדול מן התבנית של המדינה הדמוקרטית מבוסס על משנתו, טען אז טענה, בזמנו טענה מאוד קשה, והטענה היא ש... החברה, המדינה, לא יכולה לומר לאדם איך תהיה מאושר. הדרך היחידה שבה יש אפשרות להשיג מקסימום עושר, שנותנים לכל אדם לבחור. ולכן החברה לא צריכה להתערב בחיי האדם. זאת אומרת, לעומת תפיסות שאומרות, האנשים החכמים, המנהיגים, המלאכים וכן הלאה, הם נקבעו מהו המסלול, הוא אמר, חברה צריכה להיות חופשית. עכשיו, כמובן שאת החופש הזה צריך להגביל בצורה כזאת או אחר, שאדם לא יפגע באדם אחר. אבל באופן כללי, אתה לא כופה על האדם שום דבר, חוץ מדבר אחד. דבר אחד, ג'ון סטיוארט מיל טען, שאותו כן יש לכפות על האדם. מה? לא ניתן לאדם לבחור להיות עבד. משום שאם אדם בוחר להיות עבד, שלא תהיה לו אפשרות של בחירה חופשית, אז אנחנו נשלול ממנו את הבחירה החופשית רגע לפני שהוא נהיה עבד, כדי שהוא לא יהיה משועבד. המחשבה הזאת שאומרת, אני בחרתי בשיעבוד, היא בהחלט נכונה, במיוחד שאם הבחירה הזאת היא בחירה שלא כמו בעבדות פורמלית, שאת לא יכולה להשתחרר ממנה, אבל היא בחירה שממשיכה, שאני בוחר להיות... אז זה נראה כאילו שיש בזה איזשהו יסוד חירותי, אבל צריך להבין שיש לזה יסוד חירותי, אבל זה לאנשים שרוח החירות לא מפעמת בתוכם. רוח החירות לא מפעמת בתוכם. אדם שבוחר להיות משועבד לכבלים, הוא אדם שמוכן לסבול שיעבוד. ברצונו, אבל הוא מוכן לסבול שיעבוד.
אנחנו
נולדים עבדים, וזה העובדה שאנחנו נולדים עבדים, היא לא אומרת שככה אנחנו צריכים להמשיך. אנחנו גם נולדים...
במהות שלנו, אתה...
למה במהות שלנו? אז אנחנו צריכים לשנות את המהות שלנו. לא יודע, מה זה הדבר הזה? מה?
משועבד ל...
אנחנו נולדים בורים ומארצות, חסרי יכולת לקרוא, חסרי יכולת, איזה אגואיסטים גמורים שכל מה שמעניין אותנו זה האוכל שלנו, ואנחנו לא אמורים להמשיך ככה את החיים. אז כמו שאנחנו צריכים ללמוד איך לקדם את עצמנו מן המצב של האגואיזם הגמור שבו אנחנו נתונים בחודשים הראשונים של החיים שלנו, שכל העולם הוא נוצר בשבילנו, ואנחנו צריכים לשכלל את... אז למה מן השיעבוד? תארי לעצמך שבני אדם היו חושבים כך, היו מטוסים היום? הייתה רפואה מתקדמת היום? מה? ברור שלא! משום שאנחנו נועדנו, הרי כשהתחילו המטוסים הראשונים, מה אנשים אמרו? בני אדם לא נועדו לעוף. אם אלוהים היה רוצה, הוא עשה לנו כנפיים. והרפואה, במשך כל הדורות, יש מין התנגדות כזאת, למה אתה מתערב פה בסדר? אם אלוהים היה רוצה שתהיה בריא, הוא יעשה אותך בריא. כמובן שיש חשיבה אלטרנטיבית. אבל החשיבה האלטרנטיבית מבוססת על כך שאנחנו יכולים לשנות, אנחנו יכולים, הרוח הזאת שאומרת אנחנו יכולים לא להיות משלטים, אנחנו יכולים, יכול להיות, צריכים להיות ריאליים, אנחנו לא יכולים להשתלט על הכל, כל אדם צריך להכיר את מגבלותיו וכן הלאה, אבל לא לקיים מגבלותיו בשביל להישאר תקוע שם. להכיר את מגבלותיו בשביל לדעת איפה אנחנו יכולים לעשות את הצ'ופ הקטן של לצאת משם. זה רוח האדם, לא? אני לא... עכשיו, תארו לעצמכם, אנחנו מדברים פה איזה מין דיבורים כאלה מסביב לשולחן, תארו לעצמכם, רב חשוב, שבעולם שלנו היום, היו מכנים אותו אולטרה אורתודוקס, שיש תיאורים איך החיים הדתיים, הלכתיים שלו, היו בנויים בלבל הכי חריף של השיעבוד. והוא חי באטמוספירה כזאת של מרחבים, אור ודרור, שאיפתי לחירות, במלוא קומתי, הנני בן חורי. איך? מה עושים עם זה? או באיזה מובן נותנים לרוח את המקום לנוע? אז אני רוצה... נשאר לי 6 דקות. ידעתי שלא צריך להתעסק עם המילוי צורת. עכשיו, אני חושב שקודם כל, אחד המפתחות הכי גדולים לעולם החירותי, זוהי ההבנה שכל צורות המשטור שקיימות בסביבת החיים של האדם, הן לא לב החיים של האדם. זאת אומרת, אם נתנסח בשפה הדתית, האדם... אדם ישראל, נאמן התורה, המטרה של חייו היא לא לקיים תורה ומצוות. זה לא נכון. ברור שצריך לקיים תורה ומצוות, אבל זה לא המטרה. המטרה של חייו היא לחיות את חייו במלוא העוצמה ולבטא את אישיותו, את נשמתו, את כל עולמו הפנימי בווליום הכי גבוה שיכול להיות. כן, שיהיה גם נעים ונחמד, זאת אומרת, לא צריכים סתם לצעוק צעקות, אבל תשימו לב איזה צעקות הוא צועק פה. זה צועק בשקט, אבל רואים את סימני הקריאה האלה של הציפייה. זאת אומרת, איך מתבונן אל החוקים המקבילים? חוקים זה יכול להיות חוקי התורה, זה יכול להיות חוקי החברה, איך מתבונן על חוקי התורה וחברה? זאת אומרת, אני חושב שזה גם חלק מן השפה הישראלית או השפה האזרחית שאנחנו מדברים, זאת אומרת, כאילו, אנחנו מדברים על שלטון החוק. כי זה סוג של ערך מרכזי בחיים שלנו. שלטון, החוק, הוא לא ערך, לא יכול להיות ערך מרכזי בחיים. מה אנחנו צריכים להיות נשלטים על ידי החוק? החוק בא לסדר לנו את החיים כדי שנוכל לחיות הכי טוב שאפשר. אבל הוא לא, מילוי החוקים הוא סוג של, באחד המקומות הוא מתאר את זה מאוד יפה, הרב קוק, הוא טוען, שאדם הישר צריך להאמין בחייו, וצריך לתת מרחב חופשי לכל האינטואיציות שלו לבוא לידי ביטוי. מה התפקיד של התורה? התורה צריכה שתהיה נר לרגליו כדי לשים לב למקום ששם יש בורות. התפקיד של התורה הוא כמו תמרורים בדרך. אתה נוסע בדרך, אתה רוצה להגיע ממקום למקום. התמרורים חוסכים לך שלא תיפול בבור, שתיסע בדרך היותר קצרה, שתשתלב בתנועה. אבל לא יכול להיות שהתמרורים הם המטרה. התמרורים הם אמצעי בשביל מי שנוסע בדרכים. וכל אדם צריך לנסוע עם הרכב שלו, וצריך לקבוע את המטרות, לאן הוא רוצה לנסוע ולאן הוא רוצה להגיע, כל אחד לפי... כלי הרכב שלו, עוצמתו, איכותו וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, האדם יכול לא לשמוע לחוקי התורה, אז הוא ייפול בדרך, הוא צריך לעשות אחר כך עיקוף, זה תמיד יכול לקרות. אחרי שאדם חוטא הוא צריך לחזור בתשובה. אבל התפקיד שהתורה לא באה לעשות את האדם. האדם משתמש בתורה בשביל לנוע. החוקים באים לעשות את החיים האישיים ואת החיים החברתיים יותר פשוטים, יותר טובים. הם לא מסוגלים לעשות את החיים יותר טובים. מה שיכול לעשות את החיים יותר טובים, יותר חירותיים, יותר מלאים, זה מה שהאדם מנביע מתוכו. הרקע זה...
כאילו שיש למצוות התורה איזושהי פונקציונליות, וזה לא נכון.
לא הבנתי.
זאת אומרת, אתה אומר, לתרור יש פונקציונליות. המטרה שלו זה לשמור שנניח אתה עושה את הסיבוב במקום ה... איזה פונקציונליות יש לשים תפילין? דוגמה, איזה פונקציונליות יש לשלוש תפילות?
אוקיי, שנה הבאה, שנה הבאה, מה?
אני אומר, זה פולחן, פולחן של עבודת
אל. רגע, אני לא אמרתי שלא, אבל אני מוכן שנה הבאה שנעבור פולחן פולחן ונראה איפה זה מכוון. אבל מה שאני רוצה לומר, עכשיו בדקה וחצי שנשאר לנו, בוא נקבל את זה ברמה העקרונית. אני מוכן לומר את האמירה הזו, זו פולחן האל, ואני לא מתחייב, לא מתחייב שזו הפרשנות היחידית, אבל הטענה היא שהקונטקסט הזה, לפחות בזמנים מסוימים, הוא היה אני לא יכול. בשבת נתתי שיעור באלומים, שיעור שעשה שערה גדולה, ושאלתי שאלה מאוד פשוטה. במצוות של התורה יש מצוות לא רק שבין אדם למקום, יש מצוות שבין אדם לחברו. למה אנחנו לא שואלים את התורה ביחס למצוות שבין אדם לחברו? אני עשיתי במסגרת של שיעור הלכה איזושהי הוראת הלכה בסיטואציה שאדם, הרכב שלו נפגע והלך למוסך, המוסך תיקן לו משהו שלא היה מהתאונה, ואז תבעו את חברת הביטוח. האם מותר לעשות דבר כזה? האם מותר לתבוע את חברת הביטוח על דבר שלא היה בתאונה? עכשיו, ברור שלא, אלא מה שהיה שם סיפור, המוסך עשה ככה, המוסך... קיצור, אמרתי שיעור הלכה. ניגש אליי אחר כך המוסכניק שלנו. ואמר לי, תשמע, אתה יודע מה קורה באטמוספירה הזאת של חיי המוסכים? זה ענף שכל כולו בנוי רמאות. עכשיו, האמירה הזאת ש... ברור שגם חוקי המדינה אוסרים לעשות רמאות, אבל יש הבדל עצום אם אדם יראה את חוק אי הרמאות כחוק מדינה או שהוא יראה אותו כחוק דתי. וההבדל הוא שחוקי מדינה צריכים הרבה הרבה שוטרים בשביל לתפוס אותי במה שעשיתי. חוק דתי הוא חוק שיש שומר כל הזמן. זאת אומרת, המחויבות של האדם לחוק הדתי היא עשויה להיות בעוצמה רבה יותר. אבל למה אנחנו נכנסים לפינות האלה עכשיו? אוקיי, אז ממש לא נדבר על זה עכשיו. אני רוצה רק הערה לראות את ההצעה האחרונה שמציע הרב קוק. הרב קוק רוצה לחיות בחירות, אבל הוא מבין שהחירות הזאת היא צריכה להיות תלוית הקשר. כדי שהחירות הזאת תהיה חירות שמוליכה בדרך הישרה, אז שהיא לא נופלת לבורות, היא צריכה לגלות התחשבות. אני לא יודע אם אפילו הוא אומר מחויבות. היא צריכה לגלות התחשבות בכמה עקרונות. התחשבות במצוות, התחשבות בחברה, התחשבות במוסר, התחשבות ברוח האדם. זאת אומרת, אדם יכול להיות בן חורין מוחלט כאשר הוא מבין שהוא לא בודד בעולם. מה שקראתי לו מודל הציור המשותף. אתה צריך לצייר את הציור שלך, ואין לך לא קווי מתאר, ולא בתוך השורות ולא מחוץ לשורות. אתה צריך ליצור יצירה מוחלטת ומושלמת שלך. ממש מעל ועטף. אלא מה? שמימינך ומשמאלך יש עוד אנשים שיוצרים. ועל רקע זה, ההגבלות שמוטלות עליך היא משום הצורך לייצר את הציור המשותף. והציור המשותף הזה הוא מלא, אמור להיות מלא מבני אדם, בני חורין שיוצרים. אז בני אדם, בני חורין שיוצרים, יש להם איזושהי מגבלה, אתה לא יכול לשלוח את הקו שלך יותר מדי ימינה, כי אז תחסום את היצירה של האחר, או את היצירה הגלובלית, לא משנה. זאת אומרת, המחשבה הזאת שיש בידי האדם, יש ביכולת האדם להיות יוצר חופשי באמת, ויחד עם זה להתחשב במגוון מאוד רחב של גורמים, לא להיות משועבד להם. אולי הצלחנו להגיד פה משהו היום, או לא. עבדי הזמן, כן, האמת שאני ממש עבד, ב9 יש לי שיעור בלאומים, אני ממש עבד, עבד השם. טוב, התחלנו לא, את ההקלטה לא, לא ממש בהתחלה. הייתי רק 55 דקות בזמן שהצליחו.